טוב ארוחת ירק ואהבה שם. מישור אבוס ושנאה בו. איש חמה יגרה מדון, וערך אפיים ישקיט ריב. אז מה אמר שלמה? אמר, טוב ארוחת ירק ואהבה שם. זה בגלל מה שהיה איתו עם שלמה המלך, שהוא היה בזמן שהיה קהלת, 3 שנים, שנטרד ממלכותו, אז היה שמה, ואכל ארוחת ירק, והאיש הזה שהכיל אותו, שימח אותו, ואמר לו דברים יפים, אבל השני הכיל אותו שור אבוס, והשם ישמור, צער אותו, צער גדול מאוד מאוד. ועל זה אמרו שזה גם טוב ארוחת ירק ואהבה שם, זה מה שלמדנו עם האנוסים בספרד, מה שהיה שם בזמן השמד. כך אמר איש חמה יגרה מדון, זאת אומרת אדם שהוא כעסן, אוהב להרחר ריב, אז איפה שהוא נמצא יש קטטה. הוא התחיל, הם התחילו, לא חשוב מי, יששכר, השם ישמור, עצם הנוכחות שלו שם במקום יגרה מדון. ועוד אמר, מה זה איש חמה יגרה מדון? אם ראית שניים מתדיינים זה עם זה, ואומר אחד, ככה היה, אם אני הייתי שמה, וככה הוא אמר, לא הייתי שותק לו, הייתי עונה לו כך, הייתי נותן לו וכו'. אבל ערך אפיים, ערך אפיים בשעה שבע, הכל בשעה שבע, שעה שבע הכל יהיה בסדר. כן, עזרא בן שני,
90 שנה היה, 91.
שריך אתה, אתה תחיה 102. ואמר, ואילו ערך אפיים, אם רואה ריב משקיט אותו, לא איזה מחמם אלא משקיט, אומר, אם אני הייתי בעל הדבר, אני הייתי מוותר. אז זה ההוא, שמעת ברוך. ההוא אומר לו, מה? ככה אמר לך, אם אני הייתי, הוא מה הייתי עושה לו? הייתי גומר אותו. והשני אומר, מה אם אני הייתי, הייתי שותק, הייתי מוותר. מה ההבדל ביניהם? זה נקרא איש חמה, והוא נקרא ערך אפיים. אומר, ומה ההבדל בין מדון לבין ריב? זה אמר יגרה מדון, הוא אמר יגרה ריב. מה ההבדל בין מדון לריב? מדון זה התחלת הקטטה. דיבורים מתחיל עם דברים קטנים. אמרה הגמרא על הפסוק, ענה תהי, ויהי ריב בין רועים מקנה אברהם ורועים מקנה לוט. אחר הוא אמר לו, ענה תהי מריבה. התחיל בריב, אמר מריבה. התחלה זה ריב, זה זכר. זכר לא מוליד. אחרי זה שממשיכים, זה עונה מילה, וזה עונה מילה, נהיה נקבה. נקבה מולידה. לכן איפה שיש נשים מתקוטטות, תברח. אל תתערב. הכי מסוכן בעולם זה ידוע, שתי נשים שמתקוטטות. אין כמותם בעולם. היה אמרו, בקורת יוסף היה, שני חכמים גדולים. שם הרי היו, כשבנו את הישיבה, עליו השלום, רבי יוסף אברהם שלום, הוא סידר איזה 20-30 דירות לתלמידי חכמים. אז היו נותנים להם שם לגור חינם אין כסף. היו גרים שם. והיו שני תלמידי חכמים גדולים. ונשותיהם כל יום רבות זו עם זו. ואיזה כללות נמרצות. והבעלים היו באהבה ושלום. יושבים יחד איש ליד השני. גם שכנים בבית, גם בבית המדרש. שלומדים, כך סיפר לי מורבי, אומר זה פלא פלאים, שני החכמים רואה אותם יחד נושאים ונותנים ביניהם שעות על גבי שעות בלימוד התורה, ויש ביניהם אהבה ואחווה, והנשים אוי ואבוי, אוי ואבוי. זה מוסר השכל שאדם ילמד, לא להיגרר אחרי הקדטות. אז רבו רבו, לא התייחס להם. אז אומר, זה ההבדל בין מדון לריב. מדון זה התחלת הקדטה, זה מדון. המורה אומרת, למה זה דומה לבצקה דמיה? שיש לו עליכם איזה סכר, איפה שיש מים עזים, ונהיה חור בסכר. אם אתה מתקן את זה מיד, עם אצבע קטנה, עם גרגר אבן, חסמת את כל הזה. ואם לא, אוי ואבוי מה יהיה. פרץ הכל ויצא נחל שוטף והורס את כל המדינה כולה. כמו בהולנד, היית שם פעם. עכשיו באיטליה יש שם בלגן גדול. ונציה, צלת שם, הוא היה ראש עיר שם לשעבר. מה רצית שם? לא, אבל שהיהודים יהיה שלום ביניהם, תפלל על היהודים. כן. אז אומר, זה ההבדל ביניהם. ועוד, אומר לפי ההבדל הזה, שתחילת הריב זה לשון דין, לכן אמר מדון. למה? מתחילים הריב, כל אחד עושה דין לעצמו. כן, מדיינים כאילו. אבל אחרי זה, נהיה ריב, זה אמצע הריב. זה בתחלה מדון, אחרי זה נהיה כבר ריב, זה כבר אין צעריף שמצירים. כן, צעריף זה עירות גדולה. כבוד כבודון. לא רוצה היום לקרוא? כן, מה שתגיד. כן. אז מה אמר שלמה? קהלת, 1, 2, 4, 5. בוא נראה איפה זה. מה מדרך הצל כמשוכת חדק באורח ישרים סלולה. מה זה חדק? אז הוא אומר, מה מברכים שרואים פיל? שני הבריאות, פיל וקוף. כן. אז אמר דרך הצל, הצל כמשוכת חדק, כאילו יש לפניו גדר ומחסום כל הזמן, הוא לא זז מהמקום שלו, לא יקום, כאילו קשרו לו הרגליים, כאילו יש שם משוכה של חדק. חדק זה לשון הדוק, וחט מתחלפות. ואפילו דרך ראשית ודרך סלולה, אצלו זה משוכה של קוצים, זה אי אפשר לעבור. אז אין מה לעשות עם העצל, זה ככה. לקום מפה לשם, לא יזוז. אבל אורח ישרים, סלולה ישר, שהוא צדיק וירא אלוקים, ואוהב את המצוות, אפילו יש שלג, אפילו יש עוצר, אפילו יש מחסום, אצלו כאילו אין שום דבר. הוא הולך, צריך ללכת לבית הכנסת, בית המדרש, חולה, מצונן, עייף, שחוט, גמור, שפוך, מה עוד? הוא קם והולך, הדרך שלו סלולה, אין לו עצלות בכלל, לא יודע מהי העצלות. אז האמת חדק, המצודות מבאר שזה קוצים וברקנים. קיצור, כל דבר שהוא חוסם ועוצר את הדרך. הגמרא דרשה את זה על ישראל ואומות העולם. ישראל נמצאים בין האומות, האומות גוזרים עלינו גזרות, כמו קוצים שמסובכים בצמר. אתה מטלטל אותו מכאן, מתערק כאן. אתה לא גומר עם זה, זה כל הזמן הוא מפריע לך, מפה, משם. אבל ישראל הם ישרים, הם לא אכפת להם. אפילו שהגויים מצערים אותם, וחוסמים אותם, מפריעים להם בעולם הזה, הם מתגברים עליהם. לא אכפת להם. אחר כך מה אמר? מה אמרת? הפסוק אחר כך היה? חכם, כן. אמר בן חכם ישמח אבא, בן שהוא חכם. מה זה חכם? אפילו שהוא עדיין קטן וצעיר לימים, אבל הוא נמצא בבית המדרש. והוא נמצא ליד האבא שלו, אז האבא שלו שמח כל רגע שרואה אותו, ורואה אותו לומד, ורואה אותו מתעלה, וכל יום עוד הלכה, ועוד דין, ועוד דבר. אבל הכסיל, לתוגת בוזה אמו. והאמת שאלו, למה זה לכאן וזה לכאן? למה בחוכמה ושמח את האבא? בכסילות, אז הפשט, המפרשים אמרו פשוט מאוד, החכם איפה הוא נמצא? בבית המדרש, אז הוא נמצא עם אבא שלו. אז אבא שלו כל הזמן נהנה ממנו. רואה אותו בתפילות, רואה אותו בשבתות, רואה אותו בשולחן שבת. האמא המסכנה היא נמצאת בעבודות הבית, היא רוב הזמן לא נמצאת עם הילד. אבל כשילד כסיל, איפה הוא נמצא? השם מרחם. ברחובות, בטיולים. אז כל הזמן הוא בא אצל אמא שלו. וכל הזמן כל התלונות מגיעות לאמא שלו. אז אמא שלו סובלת את כל הצער שלו שהוא עשה. זה טעם אחד. אז זוהר הקדוש כתב. שאמא הוא חכם, זה מראה מצד אביו. שאביו היה איש חכם. והתפלל עליו הרבה לפני שהביא אותו לעולם. וטרח בו. ואז על ידי זה זכה שהביא בן כזה. כיוון שזה העיקר. כמו שהיום היה בחוק לישראל. לא, בצדה לדרך כתב שכמה... יש פה חוק לישראל רגע? כמה זה חשוב שהוא יש לו בן ואחר כך הוא הולך לחילה. ואחר כך הוא הולך לאותו עולם. הוא משמח אותו, נותן לו מעדנים, ואמר שלמה יסר בנך וניחך, ויתן מעדנים לנפשך. הנה בדיוק נפתח. אומר ראוי לבן, להתאים לאבי ולאמו מטעמים, כאשר אהבו. כלו החומר לאבינו שבשמיים, זה ספר חרדים, עליו השלום. אומר כשם שצריך להתחזק לקבוע דירתו בארץ ישראל, כך למעלה מזה צריך להתחזק לקבוע רוב יומו וללו בבתי הכנסת ובתי מדרש. ויראה לו מרגוע, מנוח ושמחה, כמו שאמרו חכמים, בתי כנסיות ובתי מדרשות, פרדס לצדיקים ומאסר לרשעים. והנה חובב שיקום בצירו חצות לילה להתבודד עמו בדבקות, ואומר דע בן אדם, הוא מתחיל להגיד לו הבן אדם כמה זה חשוב שאחרי זה הוא לומד פה תורה ואחרי זה שמה יש לו שכר גדול על זה ואבי ואמו שמה נהנים. רבנו הארי כתב למה בעשרת הדיברות הביאה התורה, כך כתב בשאר הפסוקים פרשת יתרו, שהתורה כתבה זכור את יום השבת לקדשו, מיד אחרי זה קבל את אביך ואת אמך. אומר איך יכבד את אביו ואת אמו אם ביום שבת הבן עוסק בתורה ולומד תורה, ובפרט אם הוא זוכה ללמוד דבר חדש, ועוד יותר אם יזכה בעצמו לחדש איזה הלכה. אותו השעה מעטרים את אביו ואת אמו בכתרים גדולים שם בגן עדן, מביאים להם שם מתנות והם ששים ושמחים מאוד. אז הנה הוא מכבד אותם בשבת, לכן אמר זכר את יום השבת לקדשו במה בדברי תורה, ועל ידי זה קבל את אביך ואת אמך למען האריכון ימיך לעולם שכולו ארוך. אז אם כן, זה השמחה האמיתית. אז זה אומר רבנו ארי, והזוהר הביא את זה, שהאבא מצידו, כשהוא היה זריז והתכוון לשם שמיים, אז יצא לו בן כזה. אבל כשהבן יוצא מקולקל, זה נכון שהאבא גם אשם, אבל יש יותר אשמה מצד האמא, כי היא התעצלה במחשבות שלה, כמו שראינו אצל אביש האחר. שגמרה אומרת בירושלמי, כל כך למה עלתה לו? פני שאימו עברו יום אחד ליד בית עבודה זרה, והריחה ריח הקורבן של דבר אחר שהביאו שם, גם בשר חזיר וגם קורבן לעבודה זרה. ולא נחה דעתה עד שנתנו לה לטעום מזה. נכנס בפיה בתוך ביתנה כערש של אחנאי, ולכן יצא אחר כך כופר. אז אם כן, האימא היא גורמת הרבה מאוד. לכן כותב גם הרב ספר חסידים עליו השלום, השאלה המפורסמת והידועה. אם הגמרא אומרת שאחרי שלוש דורות של תלמידי חכמים, אנפיך לא מושו מפיך, פיזרעך, פיזרע זרעך, אמר השם, כן, איך אנחנו רואים הרבה חכמים, משפחות מיוחסות, והנה פתאום בא מהם אנשים לא טובים, ולא עוסקים בתורה, או נגד התורה חס ושלום, והשיב מפני שנשאו נשים שאינם הגונות, וזה קלקל והפסיק את היחוס. זה הכלי שהוא נמצא שם, הילד, זה החשיבות שלו. לכן אמר, בן כסיל, תוגת אמו. למה אמר? מפני שבדרך כלל, החכם תחס אחרי האבא. הכסיל, אז תמיד אוהבים לחפש את הצד החלש. האישה המסכנה, היא מאשימים אותה. אומר היא אשמה בכל הסיפור הזה. פעם היה איזה אחד עם הארץ אחד. אז כן. יום אחד היה מכה את הבן שלו וצועק וזה. הגעתי אותו, למה אתה צועק? אומר, זה הבן הזה, אתה רואה אותו? אני כמה התפללתי עליו. זה היה מינימום, מינימום, היה צריך להיות רבי יוסף חיים. בגיש חי. זה האמא שלו מטופשת, חמורה, התחיל להגיד עליה את כל השמות של גן החיות, של בגדד, לא של פה. התחיל להדביק עליה. והכל היא, והיא, והיא, והיא הרסה אותו. מסכנה, מה אתה רוצה ממנה, אתה מתאים עליה את זה. אז רק ככה אומר, אז כך דרך העולם. שיש איזה דבר לא בסדר, מאשימים את האישה. זה עוד ביור. אז יש עוד. עוד אמרו למה, כי הבן מטבעו, הוא מפחד מאבא שלו. מאמא שלו הוא לא כך מפחד. אז היא מרשה לו לעשות דברים לפעמים חריגים, מעלים עין. אם הוא לא קם בזמן לתפילה, תגידי לאבא שאני קמתי, שהתפללתי שם. והוא לא ברך, אז תגידי שאני ברכתי. כל מיני תחבולות כאלה וכאלה. ואם היא, אין לה אופי חזק, ולא יודעת לעמוד על מה שצריך. כמו שכתבו חכמי המוסר על הפסוק, ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהם. בגלל הרחמנות שלה לפעמים, אז היא עוזבת אותו ונותנת לו לזה. אבל הזוהר דרש את הפסוק הזה על השכינה הקדושה. כי אנחנו ידוע, הנשמות שלנו באו מתוך האור של השכינה. ולכן כמו שיש לנו אמא שילדה אותנו באופן ביולוגי, האמא הרוחנית של כולנו זאת השכינה הקדושה, שנשמות שלנו יצאו ממנה. אז אומר, אם אדם עוסק בתורה ומקיים מצוות, אומר הזוהר, זה בן חכם, אז ישמח אבא שלו, שמח, זה הקדוש ברוך הוא, ישמח אביך ואמך, תגל יולדתך. ומי זה אביך? זה הקדוש ברוך הוא. ואימך שכינה. למה אחר כך אמר ותגל יולדתך, זה האמא הביולוגית. פסוק לא כפול. כל מילה מתקבל עניין אחר. אבל כאשר הוא חוטא, אז מצער את השכינה. ולמה? כיוון שהיא השכינה, מה הסיבה שהוא חוטא ומצער את השכינה? כי בהתחלה בפעם הראשונה שהוא עושה חטא, אז הקדוש ברוך הוא רוצה להעניש אותו. מה עושה השכינה הקדושה? היא מרחמת. בא ואומר את הקדוש ברוך הוא, תביא עליי את האיסורים ותעזוב אותו. הקדוש ברוך הוא רוצה להביא איסורים על הרשע כדי לעורר אותו בתשובה. אז היא אומרת, תביא את זה עליי, לוקחת על עצמה את האיסורים ועוזבת אותו. אחרי זה הוא רואה שהוא, שהוא רוצה, הוא עושה חופשי חופשי. לא קרה כלום, השמיים לא נפלו. חילל שבת ואכל טרפות ועושה מה שהוא רוצה והנה אין כלום. הרי זה מה עושה הקדוש ברוך הוא שמגרש אותו, מגרש את השכינה איתו. כך היה עם עם ישראל. בגלות הראשונה השכינה הייתה עומדת בשבילה. מליצה טוב עליהם. הפעם השנייה כשחרב את המקדש וגברו העוונות, פעם אומר הזוהר, גירש הקדוש ברוך הוא אותנו ואת השכינה איתנו. ואמר לה, את לא תחזרי עד שישראל יחזרו. שנאמר, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם. מה זה גם זאת? זאת היא השכינה. עליה אמר ירמיה הנביא, זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל לו. זאת היא השכינה, אשיב אל ליבי, על כן אוכיל לו, יחל לו. זאת אומרת, הפעם אנחנו בטוחים שהוא יגאל אותנו. למה השכינה איתנו? אז היא הפעם גלתה יחד איתנו. אז היא נמצאת איתנו בגלות. ולמה היא גלתה? שאמר לה, בגלל שאת לא הענשת אותם, אמרתי לך להעניש אותם, לא הענשת אותם, וסינגרת עליהם, ולכן הם המשיכו לעשות מה שהם רוצים. חשבו שהעולם הפקר. הפעם, את והם תצאו, ולא תחזרו, עד שיחזרו בתשובה, ויבנה להם בית המקדש, ואז על זה אמר המחזיר, שכינתו לציון. זה העניין. לכן אמר, בן כסיל אדם בוזה אמו. חבוד צעיף ופעיף, פסוק א', לחסר יישר לחת. יש שם נקודות? תשים זכוכית מגדלת. כן, אחרי זה יופי. אמר שלמה המלך, איוולת שמחה לחסר לב. דבר של איוולת, דבר שהוא דבר פסול, פגום, שמח בזה מי? החסר לב, הטיפש, זה שאין לו לב. מה זה חסר לב? שאין בו רגש, שאין לו בושה, שאין בו דעת, יקרא חסר לב. כמו שאמרו, הרי שלוש סימנים בישראל, בישנים, רחמנים, גומלי חסדים. אין לו בושה, אין לו רחמנות, זה חסר לב, אין לו לב. זה יקרא חסר לב. האיש הזה, הוא כל הזמן, מה הוא רוצה? עוד יום של טיולים, עוד יום של אכילה, עוד יום של שתייה. וקורא לזה סעודת מצווה, שמעת? ואוכלים ושותים, ועושים כל מיני מקשקשים. זה איוולת, איוולת זה שמחה לחסר לב. אבל ואיש תבונה, אחד שיש לו דעת ובינה, מה זה תבונה? מתבונן אם זה מתאים הדבר הזה או לא מתאים. דוגמה, יש מצווה, כמו לא אמרה, שאם הזמינו אותך לסעודת מצווה, אתה חייב לבוא. מי שלא משתתף במינן, מנודה לשמיים. שבעה מנודים לשמיים. מסכת פסחים. מי שאין לו ציצית בבגדו, ואין לו מזוזה בפתחו, ולא תפילין בזרעו, ולא תפילין בראשו, ולא נושא אישה. יש לו אישה ולא רוצה להביא בנים, יש לו בנים ולא מגדל אותם לתורה, אלה שבעה. ויש אומרים שגם מי שמזמינים אותו לסעודה של מצווה ואינו מסב. ראשי שם במקום כתב, כגון ברית מילה, מה זה סעודת מצווה? לא היום כל היום, עושים אזכרה את הכנסת. והוא כותב אחרי זה סעודת מצווה במקום. איזה סעודת מצווה, דחיל קום. את הכנסת לאכול ואזכרה לאכול. מאיפה המצאתם את זה? סעודת מצווה, יש שני דברים של סעודת מצווה, הגמרא אומרת, שרשאי תמיד חכם משתתף בתוכה. ברית מילה, זה סעודת מצווה. והסעודה השנייה, חתן, לא, תלמיד חכם שנשא בת של תלמיד חכם. זה יקרא סעודת מצווה. אז אם כן, מחוץ לזה, לא נקרא סעודת מצווה. אז זה העיקר של סעודת מצווה. מה נפקא מינה שזה סעודת מצווה? שמותר לעשותה ביום ערב שבת, שזה הזמן שלה, או אחר חצות אפילו, זה זמנה. וכן, מה נפקא מינה? לתענית בכורות, שמותר להם לאכול. ומה נפקא מינה? לתשעת הימים, שמותר להביא שם בשר, שזה נקרא סעודת מצווה, וזה לאותם המסובים, אותם המוזמנים הקבועים או הכרחיים, בשבילם, שהוא מזמין אותם, שיוכלו איתו, וזה יקרא סעודת מצווה. זה נפקא מינה בהלכה. אבל לא כל דבר היום עושה לך, כל אוכל שהוא אוכל, סעודת מצווה. זה בדוחק, אמרו, ורק בעומר גם, אחר כך יהיה גם המימונה. לא חסר כל מיני, היום זה אינפלציה. זה לא זה. סיום מסכת, אז בערב שבת בטח זה לא. ובתשעת הימים לא. ותענית בכורות זה ספק גדול. ספק. מה אומר כבודו? הוא בא. נו. אז רגע, אז אני באמצע. אתה לוקח לי את הדרשה באמצע. אז מה היה ההמשך? עכשיו הגמרא אמרה שהוא מנודה לשמיים. באו הפוסקים ואמרו, אם לדבר סוף, אז יש בריתות ויזמינו אותנו חוק הזמן ללך לסעודות, ואם אני עסוק, אם אני תרוד, אז קודם כל העוסק במצווה פטור מן המצווה. הוא יש לו שיעור תורה באותה שעה, או שהוא צריך ללכת לכבד את אביו ואת אמו, או שיש לו עבודה, או שיש לו פרנסה ויהיה לו מזה הפסד, פטור. שנית, אם יש שם אנשים שאינם הגונים, או יש שם אוכל לא כל כך כשר, או שהוא לא סומך על מה שיש שם, לא שעניין שהוא לא סומך, היום זה נהיה ככה אינדנדינו, כבקשתך, אם מותר לסמוך או אסור לסמוך, זו השאלה. מה מביאים שם? והוא לא רוצה שם לאכול ואסור שם לאכול, זה פטור ומצווה שלו ילך. אז לא, זה פירוש תבונה. אז לא יגיד, אני חייב לאכול, אז אני אלך אוכל שם. לא, זה האיש הנבון, איש תבונה, יישר לחית. חשוב, האם אני ראוי שאני אלך לשם? ומה יכול להיוולד אם אלך לשם? אם יצא משם התקלה, או יצא משם דבר טוב, וכן על זה הדרך. אין בעיה, באותו יום, נחשב שעודת מצווה באותו יום. חוץ מיום תענית, כתבו הפוסקים, כיוון שאי אפשר לעשות את הסעודה באותו יום, אז הסעודה בלילה מועילה. יש תשובה של זבחי צדק, תשובה מעניינת מאוד, הביא אותה הרב פעלים. שם נשאל לגבי יום הכיפורים. אחד אביה בן היה לו ברית ביום הכיפורים. הוא בא לרב ואמר, תראה הרב, אני יודע שמוצאי יום כיפור אני לא יכול לעשות סעודה. למה לא יכול? כי אנשים עייפים, לא יכולים לאכול. לא יבואו לסעודה. נשים כל אחד תרות בעניינים שלו. אני אעשה אותה למחרת, פסק לו שמותר לעשות למחרת ביום. אפילו שזה יום אחר לגמרי, י' א'. כל ראה צריך לעשות את זה בלילה, מיד. סעודה של אחרי הצום, אבל לא כל אחד אחרי הצום. תרות בשלו, ויש הרבה עייפים לא יכולים לאכול גם. אז כתב שם, כיוון שזה הנושאים, פסק להלכה שאפשר לעשות את הסעודה למחרת. ביום י' א', בתשרי. ולא באותו יום. זה יקרה סעודת מצווה, זה סעודת של הברית. כי יש חובה לעשות סעודה של המילה. אז אם כן ראינו מפה, ולמה? משום קורבן. כי כך מביא. כך מביא המדרש. מאברהם אבינו, יעס אברהם שתי גדול. יום הגמל, הג מל. כך אומר פקד רבי אליעזר. הג, גינטריה שמונה. הג מל את יצחק, עשה לו סעודה. אז הסעודה הזו נחשבת קורבן ממש. כי הברית עצמו קורבן, כאילו הקריב כל הקורבנות שבעולם. אחרי זה שאוכלים, כמו שבסעודה היו בקורבן, היו מביאים שלמים, והחלבים בחזות היו מקריבים אגבי המזבח, והשוק היה נאכל לכהנים, והבשר היה לבעלים ומתחפר להם. על ידי אכילה, הגמרא אומרת, היה מתחפר להם. ככה גם כן בסעודת מילה, צריך לעשות אחר כך סעודה, יאכל איזה משהו, ובזה יתחפר. גם סעודת חתן. עכשיו אגב, סעודת חתן צריך גם זהירות. הרבה כאלה באים, ואם חתן לא אוכל, אם חתן לא אכל, אי אפשר לעשות שבע ברכות. חתן צריך שיאכל איתם כזית לחם. אם לא אכל כזית לחם, יש בעיה עם השבע ברכות. צריך זהירות. מה זה? שם לקפריסין. לא, הוא צריך לאכול איתם שם. צריך לאכול איתם שם. הרב כתב אלף לך שלמה, כי יש בעיה כזאת, ידעו שיש בעיה, שהחתנים, יש חתנים שיכולים לאכול, אז יש בעיה. כך הביא רבי שלמה קלוגר, והרב יביע עומר, עתיק אותו להלכה, זה בעיה. יש אומרים גם שהכלה, הרי למה אנחנו מביאים את הכלה בשעת ברכת המזון? בגלל זה, שאם אין שם הכלה, לא יכולים לברך שבע ברכות. הלכה הכלה, או החליטה ללכת לאיזה מקום אחר, לטייל, או אני יודע מה. קחו אותה לחופש, נופש, טיול. אז זה לא אפשר לברך שבע ברכות. צריך שיהיו שניהם שם. שניהם בשיס. לא יודע מה זה חדר איחוד, חלינה וחליק, היום דור של פטנטים, הכל זה... כן, חביבי. הילולות, שבועות, הילולות. מה דיברנו עכשיו? אבל מה דיברנו? שמה כן מצווה? רש"י במקום, בגמרא אמרה, רק חתן, וגם החתן שיהיה תמיד חכם, עם בת שתמיד חכם. וסעודת ברית מילה. השאר נקראים סעודות הרשות, כך כתבו הפוסקים. יותר מזה בחנוכה, הנה חנוכה, תשאל אותי מה כבר, עוד שבוע, פחות משבוע. הרמ"א כתב, והסעודות המרבים בהם הם סעודות הרשות, זאת אומרת, זה לא סעודה של מצווה. תעזוב אותך בחייך. תעזוב אותך, חייתק. דברי תורה, יש דברי תורה היום? כן. אספר לך סיפור שלא היה ולא נברא. הפר מחשבות באין סוד. אפילו קדיש אי אפשר להגיד אחרי זה. כן, כל שכן השכבה. הפר מחשבות באין סוד. וברוב יועצים תקום. מה אומר, שלמה המלך? הפר מחשבות באין סוד. מה זה הפר מחשבות? אומר, תדע, אתה מתכנן תכנונים, רוצה לבנות, רוצה לעשות כך, אבל הכל מפרסם. זה סופו, הכל יתבטל. כל מה שאתה עושה דיונים בפומבי, הכל לא יצליח. הפר מחשבות באין סוד. צריך שיהיה הכל בשקט ובצנעה, תעשה, ואז זה יצליח ויצא המחשבה מהכוח אל הפועל. אבל אם הוא מפרסם אותה לכולם, זה בסוף לא יהיה, לא יצליח. זה הביא את ה... זה אומר שאמר החכם לבנו, מזה רמב״ם, אמר לבן שלו, זהר, תנהג מתינות למעשיך, ואל תמהר להוציא מחשבה אל הפועל. מוטב שתתחרט שאתה היית מתון, מאשר תתחרט על שהיית בהול. זה יותר טוב. ככה. לא, מסכנים, למה תצייר אותם? טוב, תצייר אותם. צייר אותם, למה? כן. ועוד מאמר, יש מפרשים מה זה יפר מחשבות באין סוד. באין סוד פירושו קהל, הפוך. מה שהפסוק אמר, וסודם אל תבוא נפשי, מה זה? ובקהלם אל תחת כבודי. זאת אומרת, אם מחשבות באין סוד, מה פירוש? יש לך איזה רעיון, אל תהיה בטוח שאתה צודק, תתייעץ. כמו שאמרו רבותינו על הפסוק, הוא תשועה ברב יועץ. תשאל, זה נכון מה שאני חושב לעשות? כדאי הוא לעשות? תול עצה. לזקנים, לאנשים בעלי ניסיון. לכן אמר, הפר מחשבות ואין סוד, אז זה כאן פירוש הפוך. מה זה לאין סוד? סוד זה, כמו שאומרים, מועצה. בסודם אל תבוא נפשי, ובקהלם אל תחת כבודי. רוב יועצים תקום, כמו תשועה ברוב יועץ. ישאל, יתייעץ, ואז יקבל עצה, ואז יצליח. כמו צריך חבעם, לא הפסיד את הממלכה, הלך לשאול את הצעירים מה אמרו לו. אתה זוכר, יששכר? בפריימריס. אמרו לו, תגיד להם, קוטני עבה ממותני אבי. אז ואחר כך הפסיד את הממלכה. וצריך להתייעץ עם אנשים שהם בעלי מחשבה וסוד. כן, אתה רוצה לקרוא עוד? חבוד. איזה יופי. אמר שלמה, משמחה לאיש במענה פיו, בדבר בעיתו מה טוב. בא להגיד לנו שלמה המלך, שאם אתה מדבר דברים של חוכמה, יביאו לך שמחה. למה? הדיבור ידוע יבוא מהשכל שבאדם. כשאדם יש לו דעת והוא מוציא דברים, אז הדברים האלה הם חשובים. ולמה הדיבור שכל? אומר הרמב״ם, שתראה מה היתרון של האדם על בעלי החיים? דיבור. בעל חיים לא יודע לדבר, אבל האדם יש לו כוח הדיבור. ולכן אמר הפסוק, בורא ניב שפתיים. שהקדוש ברוך הוא ברא לאדם כוח הדיבור. אז שיבח את הקדוש ברוך הוא שהוא ברא לאדם דיבור כמו שברא שמיים ואת העולם כולו. למה? כיוון שכל העולם נברא בדיבור. בדבר השם שמיים נעשו ורוח פיו כל צבאם. לכן אמר ששמחה לאיש במענה פיו, שבדיבור אתה יכול לדבר ולעשות דברים טובים. עוד הוא אומר, שלמה הרי היה איש נבון, חכם מכל האדם, אז הוא אומר, הוא שמח שלא הוציא דברים מפיו, אלא רק שסידר אותם לפני כן. זאת אומרת, הוא חושב על זה, כמו שכתב הרמב״ם, שאם אדם בא לדבר, יחשוב 7 פעמים לפני שידבר. ושבא לכתוב אותו, 77 פעמים. ככה צריך לשקול בפלס את הדיבור שלו. לכן אמר שמחה לאיש במענה פיו. ודבר בעיתו, מה טוב, מה פירוש? אפילו שכל הדברים שלו ישרים, אבל שיהיה בזמן. נגיד הוא עומק הלכות, הלכות ראש השנה, תקיעת שופר, אמת ויציב. אבל עכשיו חנוכה, מה לחנוכה עם תקיעת שופר? או לא עליכם, הולך בית אבלים, אומר להם הלכות חתן וכלה. או הולך לחתונה, אומר להם בר מינן הלכות אבל. אמר עליו השלום המאירי, בהקדמה שלו לספר משלי, כתב החכם השלם צריך לדעת מה לומר ואיפה לומר ומתי לומר, ובפני מי לומר, וכמה לומר, ואיך לומר. וזה, צריך את כל זה להביא שיקול. כשאני נמצא ליד ילדים קטנים, אומר להם פלפולים, קושיות של שאגת אריה. מה הם יבינו מכלום? עולה רחמים גדולים, ספר להם סיפורי מעשיות של ספרים עם נקודות שלא היו ולא נבראו. וכן אז צריך לדעת לפני מי הוא מדבר, וגם שהוא מדבר, כמה זמן לדבר. ואיך לומר את הדברים? הוא אומר אותם בצעקות, בטון קשה, אי אפשר לשמוע אותו. זה כמו קולו כעורב. לפעמים מדבר ויש מדבר ודברים נחים בנחת. וכן על זה הדרך, וכמה לדבר, ומה הוא אומר, ואיך הוא אומר אותם, ומתי הוא אומר אותם. צריך לדעת כל דבר להתאים. מה שאמרה הגמרא, שמשה תיקן להם לישראל, שיהיו דורשים הלכות חג בחג, הלכות עצרת בעצרת, הלכות פסח בפסח, הלכות שבת בשבת. וכן אמר, ודבר ואיתו מה טוב. עוד הגמרא אמרה, דבר ואיתו מה טוב, שאם אדם זוכה, שיוצא לו פסוק מעניינה דיומן, למשל לומד על הסדר. פתאום יצא, שם לו חנוכה, פתאום יצא לו הגמרא בדיוק של חנוכה. או נגיד הוא לומד שולחן ערוך על הסדר, יצא לו בדיוק העניינה דיומה, זה סימן שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, וחפץ בלימוד שלו. לפעמים יוצא לו בדיוק, הוא לומד נגיד גמרא על הסדר, או זוהר על הסדר, יוצא פסוק פרשת שבוע, או מההפטרה. זה נקרא דבר בעיתו, מה טוב. ולמה זה? אומר כי הקדוש ברוך הוא ברא כל דבר בזמן שלו. ששת ימים שברא את השמיים ואת הארץ, כל יום נתן לו את הפעולה שלו. אז זה שמחה לאיש ומענה פיו. עכשיו עוד אומר, שמחה לאיש ומענה פיו, אדם שכן מבקש עצה לדעת לעשות את הדבר הזה או לא לעשות. עונים לו ואומרים לו, שמח שמחה גדולה. כן, שמחה כהתרת הספקות. הוא היה מסופק לעשות ככה או לעשות ככה. נותן לו עצה, אז עוד יותר עם דבר בעיתו, מה טוב, למשל, לפעמים הוא בא אצל החכם, בלי לשאול, והנה החכם דיבר על אותו נושא שהוא צריך אותו יום. והוא שמח מאוד, דבר בעיתו, מה טוב. אני בדיוק היום היה לי סיפור כזה, והנה עכשיו אנחנו לומדים את הנושא הזה. אז זה שמח עוד יותר, זה עוד יותר מאשר הוא שאל, והחכם ענה לו, ענה לו תשובה לעניין. אבל זה בלי לשאול, כבר קיבל תשובה. זה מעלתו גדולה. בא להגיד, אתה מלמד תורה. יש לך פה, ברוך השם, מה שנתן לך, חנן אותך בדיבור. אז תדע ללמד אותם מה שצריך לאותו עניין, ששייך לאותה עת, ולא למה שלא שייך לאותו עת, כמו שאמרנו. ואז אמר, שמחה לישמע נפיב, שיודע לענות ששואלים אותו. זה סימן טוב. אז הקדוש ברוך הוא הזמין לו תשובה בתוך הפה, מה שאמר, אדוני חפץ מען צדקו, נגדיר כתורה וידיר. אז נתן לו את המענה הלשון באותה שעה שיענה בדיוק את השאלה שהוא רוצה. כמו שרבי נחמניה בן הקנה היה מתפלל לפני שהיה בא לבית המדרש, שלא ייקשל בדבר הלכה, שהם ישאלו אותו, ידע מה לענות להם וכל זה. ועוד אמרו שמדובר פה על שאלה של פיקוח נפש. למה שמה זה חמור מאוד. שם זה כמו שפיכות דמים. הירושלמי כותב שאם חכם ששואלים אותו שאלה כזאת, הוא עצמו מגונה. למה הוא מגונה? שהיה לו מראש להגיד להם, לפני כן, שאם יש, למשל בשבת, יש פיקוח נפש, מחללים שבת. למה מחר הוא לא יודע האיש, והאיש הזה יבוא לשאול את החכם, אחרי זה, בינתיים בני בני, תקלו פרסין, הלך, הוא הלך לעולמו עד שהוא חזר לטפל בו. אז ככה, שמחה לאיש, במענה פיו. ועוד אמרו, מה זה דבר בעיתו? יש זמנים שצריך להפעיל כאילו כעס. ויש זמנים שצריך להראות צחוק. מה שאמרה הגמרא, לא יהיה אבל בין השוחקים, ולא שוחק בין האבלים, לא עומד בין היושבים, ולא יושב בין העומדים. תמיד צריך שיהיה דומה לציבור שנמצאים שם. וכן אמר, דבר בעיתו, מה טוב. כולם עומדים, תעמוד. כולם יושבים, תשב. צוחקים, תצחק איתם. אוכלים, תאכל איתם. וכן על זה הדרך. ועוד אמרו מכאן, שילמדו את ההלכות, כמו שאמרנו, כל ההלכות באותו זמן. וכן בהלכה מובא גם, שיש לו בן, צריך למול אותו. ילמד הלכות מילה לפני כן. בא לו בן בכור, ללמד הלכות פדיון הבן. הגיע לו איזה עניין, יום הכיפורים, ללמד הלכות יום הכיפורים. סוכות, הלכות סוכה. חנוכה, הלכות חנוכה. וכן, אם יש לו איזה דין ודברים עם איזה מישהו, ללמד הלכות ששייכות לאותו עניין, כדי שיהיה דבר ואיתו, שיהיה כל דבר בזמנו. כך אמר, אור החיים למעלה למשכיל. נראה מה נספיק מהפסוק הזה, וגם זה יש בו הרבה בשר יש בפסוק הזה. אומר שלמה, אדם שהוא משכיל, שהוא מכיר את העולם הזה, שיודע שזה עולם הזה, עולם ההפסד, למה? בסוף הכל לא הולך. כל מה שהוא משקיע פה, הכל הולך לאבדון. אז הוא יודע את מהות אורח החיים למעלה בעולם העליון, ושם זה עולם יפה, עולם טוב, עולם יקר. אז הוא מסלק מעצמו את אבות העולם הזה, ולא עושה מזה קבע, אלא הכל עושה את זה עריי. כמו שאמרו במדרש, שאדם שגר בעיר אחת, ויודע שהוא בא לפה זמני, למה הוא מתכוון עוד מעט, עוד שבועיים, לעבור דירה. אז הוא לא הולך כעת לחפש עבודה, ולקנות שדה, ולתכנן את החרישה והזריעה. מה החרישה והזריעה? עוד שבועיים אני הולך. וכן, איפה הבנק, ואיפה לילדים בית ספר, וכל זה. כי זה כל זה זמני, הוא בא לפה לשבוע, שבועיים. אומר ככה גם המשכיל, שהוא בעולם הזה בקנייני הגוף, לא מתכנן כל מיני תכנונים, ויודע שהעולם הזה זה דירת עריי. הכל זה זמני. כמו שאמר יש לקיש. מה אומרת? שביתו הייתה אומרת לו, אבא, לך תישון, היה לילה מאוחר כבר, לך תישן. אמר לה, השתעתו לילי עריכה ויומי כלילה ונינם, איך אומרים הרבה? איך? טובה, ונינם טובה. רש"י אומר לה, אומר לה, עוד כמה יחיה עוד פה בעולם. יבואו ימים שהוא ייפטר מהעולם, שם לילה ארוכה ישנים בבית העלמין, ואז יש שם הרבה שינה, אפשר לישון שם, שם אפשר לישון, פה שאני פה בעולם של מות תורה. אגב מבין לה, אשתו, אחותו, לא ראתה אותו 20-25 שנה, לא פגשה אותו. יום אחד בא לבקר אותו. ישב איתה כמה רגעים, ואמר לה, אחותי היקרה, בעוד כמה שנים אנחנו נתראה בעולם הבא. יהיה לנו הרבה מה לספר שם. בואי, חבל על הזמן. פה בעולם הזה אני הולך ללמוד תורה. אז אומר, זה ככה צריך האדם בעולם הזה לקחת הכל קל. כי זה הכל עריי. הוא אמר בתחילת הספר קהלת, הבל הבלים, אמר קהלת, הבל הבלים. זה אמר, אור החיים, למעלה למשכיל. הדרך של החיים, איפה זה? למשכיל זה הוא יודע רק למעלה, שמה בעולם ההוא, הוא צריך שמה להשקיע. היה מורבי עליו השלום, היו לו שלושה אחים. סבתא שלי, היא התאלמנה יחסית צעירה. אז היא הייתה פה בארץ, הם היו שניים גרים בחיפה, אחד בתל אביב, מורבי בירושלים. עשו, אז כל אחד היה רוצה שהיא תהיה אצלו. מורבי עשה להם, אמר להם, תשמעו, נעשה תורנות. הפוך, לא מה שכמו היום, כל אחד דוחף אצל השני, הם כל אחד רצה. אמר, כל אחד שלושה חודשים. אני הייתי ילד קטן, בן שבע, שבע, זוכר אותה, היא נפטרה אז. אז בא אלינו, ישבה איזה שלושה ימים, ואמרת לו, אני הולכת. אמר, למה את הולכת? זה אני, המצווה שלי. אמרת לו, לא, אני לא צריכה אותך פה בעולם הזה. אני צריכה אותך, אני בעולם הבא אתה תעזור לי. אחים שלך עוזרים לי כאן. הם של העולם הזה. אתה, אני יודע, תעזור לי בעולם הבא. תשמור עליי שם. ככה היה, אחרי חודש נפטרה. אז היא ידעה, זהו, תזמין חכם, יושב, עוסק בתורה, זה מה ש... זה העיקר, זה מה שמלווה את האדם שם בעולם ההוא. שמזכנו לעשות רצונו כרצונו, להאריך ימינו בתור, שנותיכם בנעימים.